פסחים, דף פי ב', מתחילים בעזרת השם, דף פי א', עמוד ב', במשנה למטה. מעמד קבלת התורה היה אמנם מרגש, אבל הוא היה גם מאוד מאוד מטיל מורא, מפחיד. עד כדי כך, שעל כל דיבור שהקדוש ברוך הוא דיבר, אמר אנוכי השם אלוקיך, מרוב פחד, עם ישראל חזרו לאחוריהם 12 מיל, בערך 12 קילומטר, חזרו לאחוריהם, ואז מלאכי השרת החזירו אותם. ואז הם אומרים למשה רבנו, דבר אתה עמנו, ונשמע. ואל ידבר עמנו אלוקים, פן נמות. אומר להם משה רבנו, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוקים. נסות מלשון נס, להרים אתכם על נס, להגביה אתכם בין אומות העולם, שכולם יראו, תראה מה זה עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, במיוחד ירד לתת להם את התורה. ואז מוסיף משה רבנו ואומר, יש כאן מטרה נוספת, ובעבור תהיה יראתו של הקדוש ברוך הוא על פניכם לבלתי תחתהו. אז כמובן הפירוש הפשוט אומר רש"י, שתראו מה זה הקדוש ברוך הוא, פעם אחת תשמעו את קולו, תראו מה זה יראת שמיים. הגמרא במסכת נדרים דף חף מוסיפה ואומרת, בעבור תהיה יראתו על פניכם, זו הבושה. כל מה שהקדוש ברוך הוא ירד כאן על הר סיני לתת לנו את התורה, זה כדי להקנות לנו קניין, שנזכה שיהיה לנו בושה. וגם חז"ל אומרים, כל שיש לו בושת פנים, בידוע שרגלו, דרכו רגלי אבותיו על הר סיני. בושה, אנחנו מכירים אותה מהחלק הלא נוח כל כך שלה. וכמה צריך להיזהר, לא לגרום בושה לאף אחד. כמה צער יש לאדם שיש לו בושה. אבל כן, זה שאדם הוא ביישן, כמובן לא הביישן למד, אבל זה שאדם מתבייש לעשות דברים שהם לא בסדר, או שאדם נמנע מלעשות דברים שהם לא בסדר כדי שלא יהיה לו בושה אחר כך, זו מתנה גדולה מאוד. כמו שאנחנו נראה מיד, יש מקרים שטוב שאדם יהיה לו בושה, ויש מקרים שצריך לברוח מלבייש את השני, כמו מיש. אומרת המשנה, אנחנו יודעים שקורבן שהוא נפסל, הולך לשריפה, שורפים את הבשר שלו. ולכן, אם נטמע קורבן פסח, שורפים אותו. עכשיו, יש פה הבדל. אם הוא נטמע שלם, כל הבשר נטמע, או רובו של הבשר נטמע, אז איפה היו שורפים את הבשר של הקורבן פסח? במקום מאוד מאוד מרכזי, בפומבי. שורפים אותו לפני הבירה, לפני בית המקדש. למה? הגמרא אומרת, זה כדי לבייש את אלה שלא שמרו כמו שצריך על הקורבן פסח, איך הוא נטמע כל הקורבן, איך הוא נטמע? זאת אומרת שלא מספיק שמרו עליו שלא יטמא. אז כאן דווקא משתמשים עם החלק של הבושה, שאדם מאוד מאוד ייזהר שהקורבן שלו לא יטמא, כדי שלא לו בושה, שצריך לשרוף את זה קבל עם ועדה, באים כל עם ישראל לרגל, כולם יראו שהקורבן שלו נטמע, הוא מאוד מאוד ייזהר שזה לא יגיע למצב כזה. ובתוך כדי זה מיד אומרת המשנה, מאיפה היו שורפים, מאיזה עצים? מעצי המערכה. למה? שוב פעם בגלל הבושה, אבל כאן כדי לא לגרום בושה, לא לגרום בושה. אם יש אדם עני שאין לו כסף לקנות עצים משל עצמו, נותנים לו מעצי המערכה של בית המקדש, כדי לא לבייש את מי שאין לו. בושה, כשמניחים אותה במקומות הנכונים, אין טובה ממנה. אבל כשמניחים אותה במקומות הלא נכונים, זה נורא והיום, אסור לבייש את מי שאין לו. אם רק נטמע מיעוטו של הקורבן פסח, וכן הנותר מהקורבן פסח שנשאר מהבשר שלו ביום טוב ראשון, שלא הצליחו לאכול את כל הבשר, שורפים אותו בחצרותיהם או על גגותיהם, ובשביל לשרוף את הבשר שנטמע, משתמשים מעצי עצמם, לא הם משתמשים בעצי המערכה. הצייקנים, העצלנים וצרי העין, שורפים אותו, את המעט שנטמע או את הנותר, לפני הבירה, לפני בית המקדש. למה? בשביל ליהנות מעצי המערכה, בשביל שיחסכו שלא יצטרכו לקחת מהעצים של עצמם. איך אפשר להשתמש עם עצי המערכה? אלא שלב בית דין היה מתנה. זאת אומרת, בית דין היו מתנים שהעצים של בית המקדש יהיו קדושים בקדושת בית המקדש, רק בתנאי שלא יצטרכו עצים בשביל לשרוף את הבשר של הקורבן שנטמע, או של הנותר, של אלה שרצו לחסוך לעצמם, שלא יצטרכו להשתמש עם עצים, והיו באים לשרוף את זה לפני בית המקדש. כאן הגמרא מיד מבארת את מה שכבר אמרנו, מה הייתה, מה, למה היו שורפים, אם נטמע רובו או כולו של הקורבן, של הבשר של הקורבן פסח, היו שורפים את זה במקום כל כך מפורסם מול בית המקדש. אמר רבי יוסי בר חנינא, כדי לביישן, כדי דווקא לגרום בושה לאלה שלא נזהרו ולא שמרו כמו שצריך על הבשר של הקורבן פסח שלא יטמא. אמרנו שאם נטמע מיעוטו, רק חלק מהבשר של הקורבן פסח, חלק קטן ממנו, אז לא שורפים את זה מעצי המערכה. שואל את הגמרא, הורי מינהו, אני שואל אותך סתירה. כתוב במשנה, וכן מי שיצא מירושלים, יצא מירושלים, מלא חוויות מרגשות שהיו לו בבית המקדש בירושלים, ונזכר שיש בידו בשר קודש. פתאום הוא נזכר, תופס את עצמו, רגע, יש לי פה כזית או כביצה של בשר מקורבנות. עכשיו יש פה בעיה, אם יצא מירושלים, זה אומר שהבשר הזה נפסל. זה נקרא פסול יוצא, שהוא יצא מהחומה של ירושלים. אז צריך לשרוף את זה. אז השאלה היא, איך התחילה צריך לשרוף את זה במקומו, באותו מקום שבו הוא צריך לאכל. אבל אם עבר צופים, אם הוא כבר התרחק מאוד מירושלים, כבר עבר אפילו מהמקום שנקרא צופים, שמשם עוד אפשר לצפות ולראות את ירושלים, את בית המקדש, אז לא יטריחו אותו לחזור. כל כך הוא רחוק, שרופו במקומו, ואם לאו, אבל אם הוא עדיין לא כל כך רחוק, הוא עדיין נמצא לפני המקום שנקרא צופים, הוא עוד קרוב לירושלים, והוא נזכר שיש לו בשר של קודשים, שעכשיו זה נפסל בגלל שהוא יצא מהחומות, מחומות ירושלים או מחומות העזרה, תלוי איזה סוג של קורבן, יש קורבן שנפסל כשהוא יוצא מהחומות של העזרה, יש קורבן שנטמע, שנפסל כשהוא יוצא מחומות ירושלים, אז זה לא תרחה כל כך גדולה, חוזר לירושלים ושורפו לפני הבירה, לפני בית המקדש, מאיזה עצים? מעצי המערכה. כמה בשר יש לו? לא כולו, לא רובו, רק מעט בשר, וכבר אתה רואה שהוא שורף את זה מעצי המערכה. אז זה סותר את מה שבמשנה אמרנו, שאם נטמע מיעוטו של הקורבן, אז לא שורפים את זה מעצי המערכה. אמר רב חמה בר עוקבא, זה לא סותר, לא קשיא. כאן, מתי אפילו בשר מועט שורפים מעצי המערכה? מדובר באחסנאי. אחסנאי, אדם אורח, אין לו בית פה, אין לו פה עצים, אז נותנים לו מעצי המערכה. וכאן במשנה, שאם יש לו רק מעט בשר שנטמע, הוא שורף את זה מעצי עצמו, ובעל הבית שיש לו. תירוץ שני, רב פאפה אמר, הא והא באחסנאי. גם מה שאמרנו שבבשר מועט הוא שורף מעצי עצמו, וגם מה שכתוב שהוא שורף מעצי המערכה, מדובר באורח. ובכל זאת מה ההבדל? כאן, שהחזיק בדרך, זה שיצא מירושלים, הוא כבר החזיק בדרך, הוא כבר לא נמצא במצב כזה שיכול למצוא עצים, אז התירו לו להשתמש עם מעצי המערכה. וכאן במשנה שלנו, שהוא צריך להשתמש עם מעצי עצמו, מדובר שלא יחזיק בדרך. הוא עכשיו הגיע לירושלים, הוא פה נמצא בירושלים, יכול להתארגן, להשיג עצים בשביל לשרוף מעצי עצמו. תירוץ, חוזרים לתירוץ הראשון, רב זביד אמר, לעולם כדי אמר מעיקרא, כמו התירוץ של רב חמה. כאן באחסנאי, מתי שורפים מעצי המערכה זה אורח, וכאן ששורפים מעצי עצמם, מדובר בבעל הבית. ואף על גב, דלא החזיק בדרך. אפילו שהאחסנאי הזה, האורח, לא יצא לדרך, והוא נמצא פה, עדיין יכול להתארגן. אבל אחסנאי, כיוון דלטלי, אחסנאי, כיוון שאין לו כל כך, הוא פה אורח, אז אין לו כל כך עצים, עשו כצייקנים. אז עשו אותו כמו אותם צרי עין, שנתנו להם להשתמש בעצי המערכה, דתנן כמו שבמשנה למדנו, הצייקנים, שורפים אותו לפני הבירה, בשביל ליהנות מעצי המערכה. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, באו אותם צרי עין, אותם צייקנים שרוצים לחסוך ולהשתמש עם עצי המערכה, באו לשורפו את הנותר או אם נטמע קצת מהבשר של הקורבן, באו לשרוף בחצרותיהם מעצי המערכה, הם שומעים להם, מה פתאום? לא שורפים מעצי המערכה, אלא רק לפני בית המקדש. ומחדש את הברייתא, שאפילו אם הם באים לשרוף לפני הבירה, מעצי עצמם, באים אנשים, רוצים לשרוף מהעצים של עצמם לפני הבירה, אין שומעים להם. שואלת הגמרא, אז אני מבין, ביש למה, למה אתה לא נותן לבן אדם לקחת עצים של המערכה, ולשרוף עם זה את הבשר של הנותר, או קצת בשר שנטמע בחצרותיהם, המצא המערכה בחצרותיהם, אין שומעים להם, אני מבין למה לא. דיל מה פיישן מנהיו, אולי יישארו מהעצי המערכה, ואתו בו לידי תקלה, יבואו להשתמש עם זה לדברים אחרים, לא לפשוט לשרוף עם זה בשר קודשים, ואז הוא מועל בהקדש, בעצים של הקדש. אלא מה הבעיה בזה שאחד בא לשרוף לפני הבירה את הבשר שנטמע מעצי עצמן, מה הייתה מה לא? אומרת הגמרא, שני הסברים. הסבר ראשון, רב יוסף. רב יוסף אמר שלא לבייש את מי שאין לו. כמו שאמרנו במשנה, כדי לא לבייש אחד שאין לו עצים משל עצמו, אמרו, טוב, כולם השתמשו דווקא בעצי המערכה. רב אמר, מפני החשד. מה פירוש? אתה תיתן לבן אדם לשרוף מעצי עצמו, ואז יישאר לו עצים, הוא יבוא, ייקח את זה אליו הביתה. אנשים יסברו שהעצים האלה, כמו שלכולם יש עצים מהמערכה, כנראה גם הוא ישתמש במצע המערכה. כולם, מה שנשאר להם עצים, מחזירים לבית המקדש, והוא לוקח את זה אליו הביתה. יחשדו בו שהוא גונב מעצע המערכה. מהי בעיניי, מה ההבדל אם אתה אומר שהסיבה שלא מתירים להשתמש עצים משלו לפני המערכה, זה כדי שלא לבייש את מי שאין לו, שהוא לא יכול להשתמש משלו ולא יהיה נעים לו שהוא בא לקחת כמו נדבות מבית המקדש, אז אומרים לו כולם פה לוקחים בית המקדש ואז לא יהיה לו בושה, לבין ההסבר השני שאמרנו, שהסיבה שלא נותנים לבן אדם לקחת מהעצים של עצמו זה כדי שכשהוא יחזיר את זה לא ייראה כאילו הוא גונב מעצי המערכה, יקבי נעיו, ההבדל ביניהם, דאייטי, שהוא מביא איתו קני וחריותה, הוא לוקח איתו קנים או חריות, חתיכות גדולות מן הסתם של דקל, שהם אינם ראויים למזבח, למערכה, דלא חזה למערכה. אז, אם אתה אומר לא לבייש, נכון? פה זה באמת יכול לבייש את אלה שאין להם, או אם כולם מגיעים עם כל מיני סוגים של קנים, כל מיני סוגים של חריות, יש להם של עצמם, והוא מסכן, צריך לבקש נדבה מהמערכה, מהצי המערכה, לא נעים לו, שלא לא לבייש אותו, אומרים כולם לוקחים מהצי המערכה. אז כאן אפילו מהעצים מהסוג הזה שלא ראויים למערכה, גם כן לא לשרוף לפני הבירה עם העצים האלה. אבל לפי הטעם שלא יחשדו בו שהוא גונב מעצי המערכה, אם הוא לוקח עצים כאלה מהבית שלא ראויים למערכה, וישארו לו, יחזיר הבית, אף אחד לא יחשוב שהוא לקח מעצי המערכה, כולם הבינו שזה העצים שלו, ואז יהיה מותר. כיוון שכבר דיברנו על בושה, הגמרא מביאה עוד עניין. תנא נהתם. היו כהנים שבאים לעבוד בבית המקדש, אז כל יום כמובן הם היו מתחלפים הכהנים. אז ראש המעמד היה אחד שהממונה על הכהנים, אלה שהולכים לעבוד היום ואלה שלא, היה מעמיד את אלה הטמאים, היה מעמיד אותם כל בוקר במקום מיוחד, על שער המזרח. שם כולם היו נכנסים בשער המזרח. למה היה מעמיד את כל הטמאים דווקא בשער המזרח? מה הייתה? אז גם כאן הגמרא מביאה שני הסברים. אמר רבי יוסף, כדי לביישן, איך הם נטמאו? היו צריכים להיזהר, לא להתאמה. שהם נטמאו, מביאים אותם לבושה, כדי שפעם הבאה, או על כל פנים גם בפעם הזאת, הם יזהרו מלכתחילה לא להגיע לידי טומאה, כדי שהם לא יבואו לידי בושה, סוג של הרתעה כזאת. ורבא אמר, מפני החשד, אם יראו את הכהנים האלה, לא עובדים בבית המקדש, יודעים שהם אמורים לעבוד ביום הזה, אז יחשבו שהם באים לזלזל בעבודה בבית המקדש, שזה הם מעמדים את כל הטמאים במקום מסוים בשער המזרח, שכולם ידעו שהסיבה שהם לא עובדים זה בגלל שהם טמאים ולא בגלל שהם מזלזלים בעבודת בית השם. מהי בעיניי ומה ההבדל אם אני אומר שהסיבה היא כדי לבייש את אלה שלא שמרו על עצמם ונטמאו, או שכדי שלא יחשדו בהם שהם לא נזהרים ולא חשוב בעיניהם העבודה בבית המקדש ולכן הם לא עובדים. שני הבדלים. הבדל ראשון, איקה בעיניי ומפנקי. אנשים מפונקים שלא לא אוהבים לעבוד, לא עובדים גם את העבודות של עצמם. אז אם כן, אין חשד. לא צריך להעמיד אותם בשער המזרח, כדי שכולם ידעו שזה שהם לא עובדים, זה בגלל שהם טמאים ולא בגלל שהם מזלזלים בבית המקדש. כולם יודעים שהסיבה שהם לא עובדים, הם גם לא עובדים בעבודה שלהם, אז אתה לא צריך להעמיד אותם, לפי הטעם הזה, בשער המזרח. אבל לפי הטעם, כדי לבייש אותם על זה שהם לא שמרו על עצמם והם נטמאו, בשביל זה כן יעמידו אותם בשער המזרח, כדי לבייש אותם. הנה מי, הבדל שני, דקגדיל שישורה, עם העבודה שלהם זה שהם מפשילי חבלים. זה התפקיד שלהם, לעשות חבלים. הם לא מקבלים על זה כמעט כסף. אף אחד לא חשוד שהוא לא יעבוד בבית המקדש כדי ללכת ולעשות את המלאכה הפשוטה הזאת שכמעט לא מרוויחים עליה. אז משום חשד, לא צריך להעמיד אותם בשער המזרח, כי כשרואים אותם לא עובדים, אף אחד לא יחשוב שזה בגלל שהם מזלזלים בעבודת בית המקדש, והם באים לעשות את העבודה של עצמם. אבל אם אנחנו, אם לפי הטעם שמעמידים אותם שם כדי לבייש אותם על זה שהם לא נזהרו להישאר בטהרה, אז צריך באמת להעמיד אותם שם. אומרת המשנה, הפסח שיצא מחוץ לחומת ירושלים, הוא יצא אחרי שחיטה, וזה היה לפני שנכנס החג, בי"ד בניסן, או שנטמע בי"ד בניסן. יישרף מיד, שורפים אותו כבר בערב פסח. יש שריפת חמץ, יש את המדורה, יש את התנורים שצולים בהם את הקורבן פסח, יהיה את המדורה ששורפים בהם את הפסח שנפסל. לא צריך להמתין עד עד מחר בבוקר כדי לפסול אותם בלינה, מה שנקרא. פסול לינה, הכוונה שאתה כאילו נותן לו שעבור עליו לילה. יש כאלה סוגים של קורבנות שנפסלו, פסול שהוא לא פסול ממש בגופם, לא פסול כל כך מוחלט. אז אתה אומר, איך תשרוף את זה? יש איסור לשרוף סתם קודשים. אבל שזה כאלה, אבל מצד שני זה פסול, אז מה אתה עושה? אתה ממתין איתו עד הבוקר, אז הוא בוודאי יהיה פסול. זה נקרא, אתה פוסל אותו בלינה. ואז זה נקרא תעובר צורתם, כאילו אתה פוסל אותו פסול מוחלט. תעובר צורתן הרוחנית מן הסתם. בכל אופן, זה באלה שהפסול שלהם הוא לא כל כך מוחלט, זה לא פסול בגופם. אבל אלה שיש להם פסול גמור, כמו במקרים שדיברנו, שהוא יצא מחוץ לחומת ירושלים, אז הוא ממש נפסל פסול בגופו, או שהוא נטמע, יישרף מיד, לא צריך להמתין למחר, וגם אין פה בעיה, אתה לא מחלל יום טוב, כי אתה לא שורף את זה ביום טוב, אתה שורף את זה בערב יום טוב, עוד בי"ד בניסן. אבל אם נטמעו הבעלים, שזה לא פסול בגופו של הקורבן, רק שאי אפשר לאכול את הקורבן, כי הבעלים נטמעו, או שהבעלים של הקורבן פסח לא עלינו מתו, אז אתה לא יכול לשרוף אותם מיד בי"ד בניסן, אלא תעובר צורתו, ימתינו איתו עד שיגיע, עד שיעבור עליו לילה, עדיין לא ישרפו אותו מיד, כי זה יום טוב, אסור לשרוף קודשים פסולים ביום טוב, אלא ישרף ביום ראשון של חול המועד פסח, ב-16 בניסן. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אף זה שנטמע, או נטמע הבעלים, נטמעו הבעלים, או שמתו לא עלינו הבעלים, ישרף מיד בי"ד בניסן, לפי שאין לו אוכלים, אז זה נחשב כמו פסול בגופו. טוב, זה כל כך פשוט לנו, שבשר של קודשים שיצא מחוץ לחומת ירושלים, צריך לשרוף אותו, הוא נפסל ביוצא. שואל את הגמרא, מאיפה אתה לומד את זה? בשלמה תמה, שאם הבשר של הקודשים נטמע, או שורפים אותו, כתיב, כתוב לגבי קודשים קלים, קודשים קלים זה סוג של הקורבנות, שחלקם נאכלים לבעלים, בשר, זה לא כל כך חמור, שנאכלים אפילו לבעלים, זה לא כל כך חמור. אז לגבי אותם קודשים כתוב, והבשר אשר ייגע בכל תמה, בשר של קודשים שיגע בכל תמה, דיינו שהוא נטמע, לא יאכל, רק מה, כן? אומרת התורה מפורש, פסול של תמה, באש יישרף. אז אני יודע, מה שכתוב, שנטמע יישרף מיד, יש לזה פסוק מפורש בתורה. אלא יוצא, זה שזה, אם הוא יצא מחוץ לחומה של ירושלים, יישרף מנהלן, מאיפה אתה יודע שצריך לשרוף כזה סוג בשר? אומרת הגמרא, אני אגיד לך מאיפה לומדים את זה. דכתיב, כתוב לגבי אותם קורבנות שמוסיפים בראשי חודשים להביא בבית המקדש, מביאים סעירים. אז כתוב שאהרון הכהן הקריב בראש חודש את הסעירים של ראש חודש, והוא לא אכל, זה סעירי חטאת, הוא לא אכל את הבשר של הסעירים האלה. בדרך כלל קורבן חטאת, נאכל הכהנים הבשר שלו. פה אהרון הכהן לא אכל את הבשר הזה. היה בראש חודש ניסן, ביום שבו הוקם המשכן. אז כתוב שמשה רבנו שאל את אהרון, למה לא אכלתם את הבשר של הסעירי החטאת, סעירי ראש חודש? אין לא הובא את דמה אל הקודש פנימה. הרי לא הביאו את הדם של הקורבן חטאת לתוך ההיכל. מבאר את הגמרא, אמר לו משה לאהרון, מדוע לא אכלתם את החטאת? למה שרפתם את הסעירי חטאות של ראש חודש? יש לי כמה אפשרויות. שמה נכנס דמה לפני ולפנים. אולי הדם, הכנסתם אותו בטעות לתוך ההיכל. ואז באמת זה אמור להיות בשריפה. אמר לו אהרון לב. אמר לו, אז כתוב כאן, אין לא הובא את דמה אל הקודש, כתוב גם פנימה. הדורשים מזה שהוא שאל אותו גם, שמה חוץ למחיצתה יצתה, אולי יצא מחוץ לעזרה, ואז היא גם כן חייבת שריפה. אז רואים מפה דרך אגב, שקודשים שיצאו מחוץ למחיצתם, הם בשריפה. בכל אופן אמר לו על זה אהרון גם כן, לאו, בקודש הייתה, היא הייתה בתוך העזרה. אמר לו, אז משה רבנו לא מבין, היא בקודש הייתה, ולא הוצאתם אותה מחוץ לעזרה, ואין לא הובה את דמה אל הקודש פנימה, לא הכנסתם אותה אל תוך ההיכל. מדוע שרפתם ולא אכלתם אותה? ואז אהרון הכהן ענה לו, אנחנו נראה בהמשך של ה... בעזרת השם בהמשך השיעור, נראה מה הוא ענה. אבל בכל אופן, אנחנו רואים מפה שזה היה פשוט למשה רבנו, שאם הבשר של הקודש יצא מחוץ למחיצתו, דינו בשריפה. מכלל דאי נפקא, אי נמי אייל דמה לפנים, מזה אני לומד שאם יצא הבשר של הקודשים, או הדם של הקודשים מחוץ למחיצה, או שנכנס פנימה לתוך ההיכל, בשריפה היא. בסדר. אז זה נאמר, אבל לעניין מה? לעניין קודשי קודשים. חטאת, סירי חטאת של ראש חודש וקודשי קודשים. אז הפסול של יוצא נאמר לעניין סירי חטאת של ראש חודש, קודשי קודשים. הפסול אבל של נטמע נאמר לעניין קודשים קלים. והבשר אשר ריגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף, אומרת הגמרא. כן, אז אם כן ככה. היה פה שני פסולים. היה פסול של טמא שהוא בשריפה, אם הבשר נטמע הוא בשריפה, ויש פה פסול של יוצא שאם הוא יצא מחוץ למחיצתו, אז הוא גם כן בשריפה. מאיפה לומדים טמא? לומדים מקודשים קלים. כן, כמו שהתחלנו את השיעור, את הגמרא פה, תחילת הגמרא, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף, זה נאמר לגבי קודשים קלים. ולעניין פסול יוצא, למדנו שהוא בשריפה, למדנו את זה מקודשי קודשים. אז שואלת הגמרא, ביש למה, אם הבשר של הקודשים נטמע, זה שהוא צריך להיות בשריפה, זה נאמר בקודשים קלים. אז כל שכן קודשי קודשים שיותר חמורים, ודאי שהם בשריפה. גלי רחמנה בקודשים קלים, וכל שכן בקודשי קודשים. אלא יוצא שזה אשכחן קודשי קודשים מצאנו שאם הוא יצא מחוץ למחיצתו הוא בשריפה. אבל קודשים קלים שהם יותר קלים, למשל מה שאנחנו מדברים כרגע, קורבן פסח, מנהלן שזה הולך בשריפה. אולי רק קודשי קודשים שיצאו מחוץ למחיצתם הם בשריפה. אז אם כן חוזרת השאלה שלנו, מניין לנו שבשר של קורבן פסח שיצא מחוץ לירושלים הוא בשריפה. ותו יש לי קושיה נוספת, הדתניה, יש ברייטה. ברייטה אומרת, לן דמה, הרי דם של קורבן אפשר לזרוק עד השקיעה. האם עבר השקיעה, זה נפסל בלינה. הדין של הקורבן הזה הוא בשריפה. וכן, אם נשפך דמה, לא זרקו את הדם של הקורבן, אגב זה לא דווקא קורבן פסח, זה כל הקורבנות. אם נשפך הדם של הקורבן ולא זרקו את הדם אגבי המזבח, הקורבן פסול, זה גם בשריפה. וכן, יצא דמה חוץ לקלעים, הדם יצא מחוץ למחיצה של העזרה, שזה גם כן נפסל הקורבן. בכל אלה דקאי מלן שהקורבן הוא בשריפה. מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שהקורבן שנפסל בפסולים האלה דינו בשריפה? הגמרא, נפקא לן מדרבי שמעון. דורשים את זה מדרשתו של רבי שמעון. לתניא רבי שמעון אומר, פסוק אומר, בקודש באש תשרף. זה נאמר לעניין קורבן חטאת. וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לחפר בקודש, לא תאכל, באש תשרף. מזה שכתוב בקודש, ואחרי זה כתוב באש תשרף, דורשים מזה, שאיפה שורפים בשר חטאת שנפסל, שהקורבן נפסל, לימד על חטאת ששריפתה דווקא בקודש. דווקא בתוך העזרה, שם שורפים את הבשר של הקורבן חטאת שנפסלה. בתוך העזרה. אין לי אלא זו בלבד, חטאת. שאר פסולי קודשי קודשים, שגם הם אסור שיצאו מהעזרה, כמו עולה, אשם, שהם קודשי קודשים. וכן, בקודשים קלים, בקודשים קלים אפשר לאכול בכל ירושלים, אבל אימורי קודשים קלים, אותם חלקים מהקודשים קלים שמקטירים על גבי המזבח, שזה גם כן כמו קודשי קודשים, אמורי קודשים קלים, מניין שגם הם אם הם נפסלו, שורפים אותם בעזרה. תלמוד לומר, יש כאלה שכן גורסים, וכל בקודש באש תשרף. זה בא לרבות גם קודשים, גם את שאר הקורבנות. אשכחן קודשי קודשים, ואמורי קודשים קלים. כל אלה שהמקום שלהם זה בתוך העזרה, מצאנו ששורפים אותם דווקא בתוך העזרה אם הם נפסלו. אבל קודשים קלים שלא נטמעו, סתם קודשים קלים. מנהלן שדינם בשריפה, אלא, מאיפה לומדים את זה? כל פסולו בקודש, אם הוא נפסל בתוך העזרה, בשריפה. לא שנה קודשים קלים, לא שנה קודשים קודשים, מאיפה לומדים את זה? גמרא גמיר על ה... לומדים את זה מהלכה למשה מסיני. אז תשאל אם כן, למה כתוב? משה רבנו שאל את אהרון, למה שרפתם את החטאת של סעירי ראש חודש? הרי זה לא יצא מחוץ לעזרה. אז מזה אנחנו לומדים, שאם הוא יצא מחוץ לעזרה, אז דינו בשריפה, למה צריך לכתוב את זה שם? הרי זה הלכה למשה מסיני, גם בלי זה אנחנו היינו יודעים שדינו בשריפה. התשובה היא, משהו מעשה שהיה, כך היה. הביאו את כל המסע ומתן בין משה לבין אהרון, כי ככה היה המעשה, שבאמת זה משהו שאל אותו. אבל זה לא בא ללמד את ההלכה, כי ההלכה הזאת כבר למדנו הלכה למשה מסיני. אומרת הגמרא, ולתנא דבי רבא בר אבוה, שהוא חידש חידוש גדול. אנחנו יודעים שבדרך כלל אם יש פסול צדדי בקודשים, אז הקודשים לא שורפים אותם מיד. אבל אם יש פסול בגופו, אז שורפים אותו מיד. אבל תנא דבי רבא בר אבוה אמר, אפילו פיגול! אין פסול יותר חמור מפיגול בקודשים. שבדרך כלל כולם סוברים שוודאי שורפים אותו מיד, את הקורבן הזה. כי הוא פסול בגופו. מה זה פיגול? שכשהקריבו את הקורבן, אז בשעה של אחת העבודות המעכבות, כמו שחיטה של הקורבן, קבלת הדם שלה, הולכתה אל גבי המזבח וזריקתה אל גבי המזבח, אם באחת העבודות האלה חישבו שעושים את זה על מנת שהקורבן יאכל אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילתו, כבר הקורבן הופך להיות פיגול. זה הפסול הגדול ביותר. אם האדם יאכל אחר כך כזית מהבשר של הקורבן פיגול הזה, יהיה חייב כרת אם זה היה במזיד. בכל זאת, טעון עיבור צורה. אתה לא יכול מיד לשרוף את זה, למרות שזה פסול בגופו, אלא אתה צריך להמתין שיעבור עליו לילה, והוא יהיה פסול בלינה, ורק אז אתה יכול לשרוף אותו. מנהלן. איפה הוא לומד את זה? יליף, גזרה שווה, אבון, אבון מנותר. הוא לומד גזרה שווה, כתוב אבון לעניין פיגול, הפסוק אומר, והנפש האוכלת ממנו, אבונה תיסה. וכתוב לעניין נותר, ואוכליו אבונו יישא. אז אם כן, מזה שאנחנו יודעים, שלומדים גזרה שווה, כמו שנותר דינו בשריפה, ככה גם פיגול דינו בשריפה. אז אם כן, נשאלת השאלה, אז אנחנו יודעים שלפי דעתו של תנא דבי רבא בר אבוה, פיגול, זה שדינו בשריפה, אחרי שעושים לו עיבור צורה כמובן, אחרי שממתינים עליו שיפסל בלינה, זה שהוא הולך בשריפה, לומדים בגזירה שווה מנותר. שואלת הגמרא, למה לומדים בגזירה שווה מנותר? ונעלף, גזירה שווה, אבון, אבון מחטאת דאהרון, גם בחטאת שאהרון הכהן הקריב, חטאת של סעירי ראש חודש, שם כתוב הפסוק אומר, ואותה נתן לכם לשאת את אבון העדה. אז אפשר ללמוד גזירה שווה מחטאת של אהרון. שם גם ראינו שהם שרפו, משה רבינו אמר שאם זה באמת היה נפסל, אז היה אפשר לשרוף את זה. למה הוא לא לומד מהאבון שכתוב לעניין חטאת של אהרון? אמר לך רבא בר אבוה. הרי יש שתי דעות מה הסיבה באמת בפועל ששרפו את החטאת. משה רבינו אמר לו, הרי זה לא הכניסו את זה לתוך ההיכל, הרי לא הוציא את זה מחוץ לעזרה, למה שרפתם את זה? למה באמת הוא שרף את זה? אז יש בזה שתי דעות. דעה אחת סוברת, שמכיוון שהרי מתו באותו יום, לא עלינו, כן? שני בנם של אהרון הכהן, נדב ואביהו. אז הוא היה עונן, לכן היה אסור לו לאכול, היה סבור אהרון שאסור לו הרי לאכול את הקורבן הזה. יש דעה אחרת שאומרת שזה נטמע. אבל כולם מודים שחטאת דאהרון כאי גוונה, נע מעיבור צורה לדורות בעיה. אם הבשר נטמע, או שהוא היה בעליו עונן, ואסור לאכול מהבשר, אתה לא יכול לשרוף את זה מיד, לטעון עיבור צורה. והתם, למה אצל אהרון הכהן היה מותר לשרוף? כי הוראת שעה הייתה, שהיום מותר לשרוף את זה בו ביום. לכן אתה לא יכול ללמוד משם לעניין פיגול. טוב, אשתא דאמרינן. אמרנו שאם קודשים נפסלו, הדין שלהם הוא בשריפה. עכשיו שאנחנו אמרנו כל פסולי דה קודש בשריפה. לא שנה דה קודשי קודשים, אם הם נפסלו, הם הולכים לשריפה. לא שנה דקודשים קלים, אם הם נפסלו הם בשריפה. מאיפה לומדים את זה? מהלכה למשה מסיני, גמר הגמיר אלה. שאת השאלה, הרי למדנו את הדרשה של רבי שמעון. כן, השורה השנייה מלמעלה. רבי שמעון אומר, בקודש באש תשרף. זה מלמד שהקודשים הולכים בשריפה. אבל עכשיו שאנחנו לומדים את זה כבר מהלכה למשה מסיני, אם כן, בקודש באש תשרף, למה לי? מה צריך פסוק מיוחד שחטאת שנפסלה היא בשריפה? עונה הגמרא, בקודש באש תשרף. זה הדרשה. איפה שורפים את הבשר שנפסל? לא זה שזה נשרף, אלא הוא מבא אלי ששרפתה דווקא בעזרה, בקודש. שואלת הגמרא, מה שכתוב, הבשר אשר ריגע בכל תמה, שזה גם כן נפסל, לכן לא יאכל, הקורבן שנטמע לא יאכל, אומרת, טוב, באש ישרף, מה צריך לכתוב שזה ישרף באש? כל פסולי הקודשים הם בשריפה, לומדים את זה הלכה למשה מסיני, אז למה לי הפסוק הזה? עונה הגמרא, הוא לגופי יצטריך. זה כן צריך ללמוד, שאם הבשר נטמע, דינו בשריפה. שר קדת החמינה, היה עולה בדעתנו, כל פסולי דקודש, כל הפסולים של קורבן, כגון, לנדמה, שהדם של הקורבן עבר עליו השקיעה, לא זרקו אותו בזמן, ונשפך דמה, ולכן לא יוכלו להכשיר את הקורבן, לא יוכלו לזרוק את זה לגבי המזבח, ויצא דמה מחוץ לעזרה, ולכן לא יוכלו לזרוק את זה, וכן קורבן שנשחטה בלילה, שהם פסולים, רק אז, דה בשריפה. רק את הפסולים האלה שורפים. דה לטנאו בחולין, כי פסול כזה לא שייך בבהמת חולין. אבל נטמע, כשהבשר נטמע, גם בבשר של חולין יש לזה משמעות אם זה נטמע. אמנם אנחנו כשאנחנו לא מקפידים על טומאה וטהרה בעניין הזה של טומאת מת, כי אין לנו פרה אדומה, אז אנחנו אין לנו משמעות לזה שהבשר חולין נטמע. אבל כששומרים על טומאה וטהרה, בחולין נמי מפסיל. גם בשר של חולין, אם הוא נטמע, הוא נפסל. אם אדם יאכל בשר טמא, זה פוסל בבית, זה פוסל, כן? זה גורם שבאדם יהיה אסור באכילת תרומה. כהן שאכל בשר טמא, הוא גם כן נטמע. אז אם כן, יש לזה משמעות. אז אימא, אולי נאמר, הועיל והתאבד בי עובדין דחול, אולי מכיוון שהקורבן הזה נטמע, שנעשה בו דברים שזה זלזול, שלא הקפידו לא לחלל את זה, לא לטמא את זה. אז אולי נאמר שמכיוון שזה נטמע, זה ירד מקדושתו. אימא, לא תיבאי שריפה, לא יצטרכו לשרוף את זה, ותסגלה בקבורה, יספיק לגנוז את זה כדי שהכלבים לא יאכלו מהבשר. כמה השמלן והבשר אשר ייגע בכל טמא, שגם אם זה נטמע, זה לא יתחלל מקדושתו, אלא באש ישרף שדינו בשריפה. במשנה למדנו שאם הפסול של הקורבן היה פסול בגופו, פסול מוחלט, הוא הולך בוודאי לשריפה מיד, הקורבן הזה. אבל אם יש פה פסול צדדי, כמו שנטמעו הבעלים, או שהבעלים לא עלינו מתו, אז אתה לא יכול לשרוף מיד את הקורבן, אלא אתה צריך להמתין שהקורבן הזה יהיה לו פסול בגופו, ואז אתה יכול לשרוף אותו. אז מה עושים? ממתינים שהוא ייפסל בלינה, שהוא יהיה נותר, תעובר צורתם. ומתי נשרוף אותם? זה שחטו את הקורבן פסח בי"ד בניסן. אתה לא יכול לשרוף את זה בי"ד בניסן, כי עדיין הוא לא נפסל פסול בגופו, אלא רק הבעלים הם בבעיה שלא יכולים לאכול את הקורבן. אז אתה צריך להמתין שיהיה בוקר של יום טוב פסח, אבל אז אתה גם לא יכול לשרוף. אז אתה ממתין ליום ראשון של חול המועד פסח. רבי יוחנן בברוקה אומר, ישרף מיד. בי"ד בניסן, ערב פסח, אתה שורף גם אם הבשר לא נטמע פסול בגופו, אלא הבעלים נטמעו או שלא עלינו מתו, בכל זאת אתה שורף את הבשר של הקורבן בערב פסח, למרות שזה לא פסול בגופו, זה חידוש גדול. מה הוויכוח בין תנא קמא לבין רבי יוחנן בן ברוקה לעניין קורבן פסח, שהוא עצמו כשר, רק הבעלים שלו יש להם בעיה, או שהם נטמעו או שהם לא עלינו מתו, שלפי דעתם של תנא קמא, זה לא הולך ישר לשריפה, אלא צריך להמתין שהוא ייפסל בלינה, ולפי רבי יוחנן מברוקה ישר בערב פסח כבר הוא הולך לשריפה. אמר רבי יוסף, המחלוקת היא במקרה שנטמעו בעלים אחר הזריקה של אדם. שאחרי זריקת אדם, דתחזי בשר לאכילה. הבשר הזה כבר נהיה מותר באכילה, הבשר של הקורבן פסח. אומר תנא קמא, כיוון שהפסול הוא לא פסול בגופו של הקורבן, אלא פסול צדדי, מחמד דבר אחר, כי הבעלים נטמעו או לא עלינו מתו. אז, כיוון שהקורבן הזה הוא הותר, הוא בסדר, הוא היה בסדר זמן מסוים, אז אתה לא יכול לשרוף אותו ככה, תחכה שתעובר צורתו. לעומת זאת, רבי יוחנן בן ברוקה אומר, זה נחשב פסול הגוף. אפילו שזה סך הכל הבעלים נטמעו, אפילו שסך הכל הבעלים לא עלינו מתו. אבל אם נתנו הבעלים עוד לפני הזריקה של הדם, לא הספיקו אפילו לזרוק את הדם של הקורבן, וכך הבעלים מתו, די לא התחזי בשר לאכילה. הבשר הזה מעולם לא היה ראוי לאכילה, כי הבעלים נטמאו עוד לפני שזרקו את הדם של הקורבן הזה. אז אם כן, הבעלים צריכים להביא קורבן פסח שני, אז הדם נזרק שלא לשם הבעלים. אז לשם מי הדם הזה נזרק? לשם מישהו אחר. אז אם כן, זה פסולו בגופו. דברי הכל יישרף מיד ביהודה לבניסן. שואלת הגמרא, מי טבעי? הברייתא אומרת, זה הכלל. כל קורבן שפסולו בגופו של הקורבן, יישרף הקורבן מיד. לא צריך להמתין עד שיעבור עליו לילה, עד שיפסל בלינה. אבל אם זה פסול צדדי, בדם, למשל הדם של הקורבן נטמע, או שהדם נשפח ולא יכלו לזרוק אותו, או הוא בבעלים שנטמע, אז קודם תעובר צורתו, תמתין שיפסל בלינה, שיעבור עליו לילה, ורק אז יצא לבית השריפה. כאן בברית הקטני, כתוב הבעלים דום יד אדם, יש השוואה בין הדין של הבעלים לבין הדין של אדם. אז אולי נשווה ביניהם בצורה כזאת. מה דם? למה הוא פסול? כי הוא נשפח או נטמע לפני זריקה. כי אחרי זריקה כבר לא מעניין אותנו מה קרה עם הדם. הקורבן כבר קשר. אז אם כן מדובר פה בדם לפני זריקה, אף בבעלים מדובר שמטמעו לפני זריקה. ועל זה כתוב שמכיוון שהפסול הוא בבעלים ולא בגוף הקורבן, אתה לא יכול לשרוף את הקורבן מיד, אלא קודם תעובר צורתו, תמתין שיעבור עליו לילה ואז הוא ייפסל ורק אז תשרוף אותו. אז אם כן, איך אתה אומר, רב יוסף, שאם הבעלים נטמעו לפני זריקת הדם, כולם מודים שהקורבן הולך בשריפה מיד. אלא אומרת הגמרא, יתמר, אם נאמרו דבריו של רב יוסף, אך יתמר, הם נאמרו בצורה כזאת. המחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יוחנן בן ברוקה, זה במקרה שנטמעו בעלים לפני זריקה. אם כן, מעולם הקורבן לא היה ראוי. לא התחזי בשר לאכילה אף פעם. כי לפני זריקת הדם כבר הבעלים טמאים, אז זריקת הדם אפשר לזרוק לשם הבעלים. אבל כפסולו בגופו. לכן, לפי רבי יוחנן בן ברוקה, יישרף מיד. אבל תנא קמא אומרים, לא, זה לא נקרא פסולו בגופו, זה נקרא פסול מחמת דבר צדדי, כי זה נפסל על ידי שהבעלים נטמעו. ולכן ימתינו עד שיהיה פסול בלינה, ואז ישרפו את הקורבן. אבל אם נטמעו הבעלים לאחר זריקת הדם, ואם כן, יוצא שהקורבן הזה היה זמן מסוים, ראוי לאכילה, התחזה בשר לאכילה, אז גם רבי יוחנן בן ברוקה מודה, דברי הכל, פסולו מחמת דבר אחר. זה לא פסול בגופו. זה היה ראוי לאכילה בזמן מסוים. אז אם כן, זה שהבעלים אחר כך נטמעו, זה משהו צדדי. זה לא פסול בגוף הקורבן, אתה לא יכול עכשיו לשרוף את הקורבן הזה. יש איסור לשרוף סתם קודשים. אבל מה כן? ביי, עיבור צורה. אתה עכשיו לא יכול לאכול את הבשר של הקורבנות, כי הבעלים נטמעו. מה עושים? ממתינים עד שיעבור לילה, ואז הקורבן יהיה פסול בגופו, ואז תוכל לשרוף את זה. זה הסבר של רב יוסף. ורב יוחנן אמר, אני לא מסכים שהוויכוח בין תנא קמא לבין רבי יוחנן בן ברוקה זה רק במקרה שהבעלים נטמעו לפני זריקת הדם. מה פתאום? אף לאחר זריקה נמי מחלוקת. בין לפני זריקה, בין לאחר זריקה, יש ויכוח בין תנא קמא לבין רבי יוחנן בן ברוקה, אם אפשר לשרוף ישר את הבשר של הקורבן, שצריך להמתין עד שזה יעבור עיבור צורה. לפי תנא קמא, בין אם הבעלים נטמעו או מתו לפני זריקת הדם, אתה לא יכול ישר לשרוף את הקורבן, אלא אתה צריך להמתין שיעבור אליו לילה והוא ייפסל ויהיה עיבור צורה. לעומת זאת, רבי יוחנן בן ברוקה אומר, שגם אם הבעלים נטמעו או מתו אחרי זריקת הדם, אתה יכול לשרוף מיד את הבשר. בקיצור, הרעיון הוא שאין הבדל אם זה לפני זריקה או אחרי זריקה. הוויכוח של תנא קמא ורבי יוחנן בן ברוקה הוא בכל מקרה, לפי תנא קמא, אתה לא יכול ישר לשרוף את הקורבן, צריך להמתין שיפסל בלינה, ולפי רבי יוחנן בן ברוקה, אתה יכול כן לשרוף אותו מיד. ואז דרבי יוחנן לטעמי, רבי יוחנן פה הולך לשיטתו במקום אחר. דאמר רבי יוחנן, האמורה, שהתנא רבי יוחנן בן ברוקה ורבי נחמיה, שניהם אמרו דבר אחד. אז מה רבי יוחנן בן ברוקה אמר? אנחנו יודעים, עד האמרן, שגם אם הפסול של הקורבן הוא פסול צדדי, שהבעלים נטמעו או מתו, בכל זאת אתה לא צריך להמתין עד שהבשר יעבור עליו זמנו, עד שיהיה לינה, עיבור צורה, אלא יישרף מיד. גם רבי נחמיה אמרו דבר אחד, מה עם דבריו של רבי נחמיה? דתניא רבי נחמיה אומר, מה הייתה הסיבה באמת שהשעירי ראשי חודשים, שעיר ראשי חודשים של החטאת, בראש חודש ניסן, ביום שהוקם המשכן, למה באמת היא נשרפה? למה באמת שרפו אותם? משה רבנו שאל את אהרון, תגיד, מה הסיבה ששרפתם? למה לא אכלתם את הבשר של החטאת? תגיד, האם זה בגלל שהאדם יצא מחוץ לעזרה? אמר לו, לא. בגלל שזה נכנס לתוך ההיכל? אמר לו, לא. אז בשביל מה כן? למה שרפתם? אז הגמר מביאה כאן שרבי נחמיה אומר, מפני ענינות נשרפה זו. הרי לא עלינו, באותו יום אהרון שיקל את נדב ואת אביהו, הם נפטרו באותו יום שהוקם המשכן. אז אם בעל אותם אש זרה כידוע, אז אם כן, הוא היה עונן, אומר אהרון, שהוא לא יכול לאכול מהבשר של החטאת. וכך נאמר, שכשאהרון הכהן עונה למשה רבנו, למה הוא לא אכל, אז הוא אומר לו, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני השם. בסדר, זה אנחנו יודעים. ואז הוא מוסיף ואומר לו, ותקרנה אותי כאלה. אתה יודע מה קרה לי היום, עם נדב ואביהו וכל זה. ואכלתי חטאת היום היטב בעיני השם. אז רואים מפה שזאת הייתה הסיבה. כיוון שהוא היה עונן, לכן הוא לא אכל את הבשר של החטאת. בכל אופן, רואים שלפי דעתו של רבי נחמיה, גם, מה הבעיה? אהרון הכהן היה עונן, אז מה? וזה לא פסול בגוף הקורבן, החטאת הייתה בסדר, רק אהרון הכהן היה לו בעיה לאכול. אתה רואה שגם פסול צדדי בקורבן, בכל זאת הקורבן הולך לשריפה. עד כאן הם דבריו של רבי יוחנן. ומהדברים האלה אנחנו צריכים להוכיח שרבי יוחנן הולך לשיטתו במה שהוא אמר שהוויכוח בין תנא קמא לבין רבי יוחנן בן ברוקה זה בין כשהבעלים מתו או נטמעו לפני זריקת אדם, בין אם זה היה אחרי זריקת אדם. איך מוכיחים את זה? והענינות כלאחר זריקה אביה. הרי כאן לעניין החטאת של סעירי ראש חודש של אהרון הכהן. גם אם תאמר שאהרון הכהן נהיה עונן לפני זריקת אדם. בכל זאת זריקת אדם הייתה כדת וכדין. כי הרי לא הקריבו את הסעירי ראש חודש של החטאת בשביל אהרון הכהן. הקריבו את זה בשביל כל עם ישראל. והרי כל עם ישראל הם במצב שאפשר להביא בשבילהם קורבן. אז זריקת אדם הייתה כראוי. ובכל זאת, אומר אהרון הכהן, שמע, כיוון שהוא היה עונן, הוא לא יכול לאכול מהבשר של הקורבן. אז זה פסול צדדי. אז אם כן, אולי נאמר שצריך לדחות את זה ולשרוף את הבשר אחרי שתעובר צורתו. לא. וכי הסתירוף, לאלתר הסתירוף. מתי שרפו את הבשר של הקורבן? באותו יום, בראש חודש, לא המתינו לעיבור צורה. ועל זה אומר רבי יוחנן, שזה דעתו גם של רבי יוחנן בן ברוקה. רואים אם כן, שלפי רבי יוחנן בן ברוקה, גם יש כאן פסול, לא של הקורבן עצמו, אלא של הבעלים, לפי דעתו של רבי יוחנן בן ברוקה, בין לפני זריקה, בין לאחר זריקה, יישרף הקורבן מיד, גם אם זה לא פסולו בגופו, פסול בבעלים, לפי רבי יוחנן בן ברוקה, יישרף מיד. רבא מוסיף שחוץ מרבי נחמיה ורבי יוחנן בן ברוקה, ששניהם כבר ראינו שהם סוברים שגם אם הפסול של הקורבן, זה פסול צדדי, זה פסול בבעלים, בכל זאת הקורבן יישרף מיד ולא ימתינו לעיבור צורה, מוסיף אף את דעתו של רבי יוחסי הגלילי, שגם הוא סובר שקורבן שנפסל לא בגלל גוף הקורבן, אלא בגלל דבר צדדי, בגלל הבעלים, בכל זאת יישרף מיד. זה דעתו של רבי יוסי הגלילי. איפה אנחנו רואים שככה הוא סובר? דתניא, רבי יוסי הגלילי אומר, כל העניין כולו, הפסוק הרי אומר, וכל חטאת אשר יובא מדמה, אל אוהל מועד, לחפר בקודש, תיכנס לתוך ההיכל, לא תאכל, אלא באש תישרף. על מה מדברים פה? אינו מדבר, כמו שאנחנו מבינים, שמדברים פה על קורבן חטאת, שצריך לזרוק את הדם במזבח החיצון. ועל זה נאמר שאם הכניסו את הדם לתוך ההיכל, אז זה נפסל, ואפשר לשרוף את הקורבן באותו יום. אלא זה מדבר על משהו אחר. הפסוק הזה, וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש, לא תאכל באש תשרף, זה מדבר על קורבנות כאלה שצריך להכניס את הדם שלהם לתוך ההיכל. איזה קורבנות מכניסים את הדם שלהם לתוך ההיכל? בפרים הנשרפים ובשעירים הנשרפים, שמזים מהדם שלהם בתוך ההיכל. לפני הפרוכת, שלפני קודש הקודשים, ככה מזים מהדם שלהם חלק מהדמים, כמובן, פר יום הכיפורים מזים גם בתוך קודש הקודשים, אבל שאר הפרים הנשרפים וסירים הנשרפים מזים מהדם שלהם, על הפרוכת ומזבח הזהב, בתוך ההיכל. ועל זה אומר הפסוק, כל חטאת אשר יובא מדמה לכפר בקודש. כזאת חטאת שלכתחילה הדין שלה שצריך להביא מדמה לתוך ההיכל כדי לכפר שם, על הפרוכת, על מזבח הזהב. ממשיך הפסוק ואומר, לא תאכל באש תשרף. מה? שצריך לשרוף את הקורבן הזה? בוודאי! פרים הנשרפים! צעירים הנשרפים! ודאי שהקורבנות האלה שהאדם שלהם מזים אותו בתוך ההיכל הוא הולך לשריפה. הוא הולך מחוץ לשלוש מחנות, בוודאי! הבשר שלהם הוא בשריפה. מה צריך לכתוב? לא תאכל באש תשרף. הפסוק אומר, ושרף אותו על העצים. אלא מה זה בא ללמד? שעם אותם חטאות פנימיות, ככה קוראים להם, סעירים הנשרפים, פרים הנשרפים, אם הם נפסלו, איך הם נפסלו? שהם יצאו מחוץ לה, אחרי שהם נשחטו, יצאו מחוץ לעזרה, או שהם נטמעו, איפה שורפים אותם? אם הם היו כשרים, חידוש, אם הם היו כשרים, היו שורפים אותם איפה? מחוץ לשלוש מחנות. אבל אם הם היו כשרים, מחוץ לשלוש מחנות. אם הם פסולים, שורפים אותם בתוך בית המקדש. לשרוף פסוליהם, בית הבירה, זה דבר אחד. זה מה שכתוב, לא תאכל באש תשרף, שזה בקודש באש תשרף, שורפים את זה בתוך בית המקדש. דבר נוסף, אם האדם יאכל מהבשר של קורבנות שהם לא נאכלים, זה פרים הנשרפים, סירים הנשרפים, הם נשרפים, כל הבשר נשרף. אז אם האדם כן יאכל, ליתן לא תעשה על אכילתם. שאם אדם יאכל, הוא יעבור על מצוות לא תעשה. זה דעתו שלו ביוסי הגלילי. חכמים לא מסכימים איתו. אמרו לו, חטאת חיצונה, שנכנס דמה לפני ולפני מניין. הרי הפסוק הזה מלמד על חטאת רגילה, שמאדם שלה מזים בדרך כלל המזבח החיצון, המזבח שנמצא שם בעזרה, בחוץ, המזבח הגבוה, שאם הכניסו מהאדם הזה אל תוך ההיכל, אז הקורבן פסול. אבל אם אתה לומד מהפסוק הזה לעניין פרים וסעירים הנשרפים, אז מניין לנו ללמוד שהחטאות החיצוניות, חטאות שצריך לזרוק את הדם שלהם במזבח הגדול, החיצון, אם הכניסו את זה לתוך ההיכל, מניין לנו שזה יהיה פסול? אמר להם, זה מחטאת הארון, כמו שלמדנו קודם, שמשה רבנו שואל אותו, למה שרפתם את החטאת? אין לא הובה את דמה אל הקודש, וגם פנימה, זאת אומרת, לא הכניסו את זה לתוך ההיכל, ולא הוציאו את זה מחוץ לעזרה. מזה אנחנו לומדים, שאם זה כן היה קורה, מכלל דהי נפיק אי, אם החטאת הייתה יוצאת מהעזרה, אינה מי אייל דמה, או שאדם היו מכניסים אותו לתוך ההיכל, בשריפה. אז אם כן, לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, מאיפה לומדים? שבשר קודשים, של חטאת שיצא מחוץ לעזרה, או דם של קודשים שנכנס לתוך ההיכל, זה פסול מחטאת של אהרון. ובעצם מדובר פה שאדם אדם פסול, שהכניסו את הדם לתוך ההיכל. ושם מה כתוב? שאם זה מה שהיה קורה, היה משה רבנו מבין למה שרפו את הבשר. אז רואים שיש פסול בדם, למרות שזה פסול צדדי, זה לא בבשר הקורבן. בכל זאת, לדורות אנחנו אומרים שפסול, אפילו לא בבשר של הקורבן עצמו, אלא בדברים צדדיים, בדם או גם בבעלים מן הסתם, זה גם כן הולך לשריפה. עכשיו, רבי יוחנן, הוא לא צירף את דעת רבי יוסי הגלילי לבין לדעות שסוברים, שגם בפסול בעלים, שאפילו עם הקורבן כשר, רק הבעלים הם פסולים, בכל זאת אפשר לשרוף את הבשר באותו יום. למה? כיוון שהוא אומר הוא סבר שמה שרבי יוסי הגלילי אומר שלא צריך חיבור צורה, זה לא נאמר כשהבעלים פסולים, שזה פסול צדדי, אלא דווקא כשאדם פסול, אז לא צריך חיבור צורה ואפשר לסוף את זה מיד. דם ובשר חד המילתאים, מכיוון שהאדם והבשר של הקורבן זה דבר אחד, אז אני מבין למה אם אדם פסול אז הבשר לא צריך חיבור צורה אלא שורפים אותו מיד. אבל זה שהבעלים נטמעו זה ודאי דבר צדדי. מילתא אחריתא זה דבר אחר. אז אם כן, לפי רבי יוסי הגלילי עדיין אין מפה ראיה שאם המעלים נטמעו, ולכן הקורבן פסול, יהיה אפשר לסוף את הבשר באותו יום. אז לכן אני לא רוצה לצרף את הדעה של רבי יוסי הגלילי, לדעות של רבי יוחנן בן ברוקה ורבי נחמיה, כי הם באמת סוברים שאפילו אם רק הבעלים מתו או נטמעו, וזה פסול צדדי בקורבן, בכל זאת הקורבן הזה הולך לשריפה. עד כאן דף פי בית.